שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת עבודה זרה, באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. בתחילת הפרק דיברנו על האיסור לסחור עם הגויים שלושה ימים לפני ימי אדם. במשנה האחרונה ראינו שלוש דוגמאות לאותם ימי אדם, אחד מהם היה כרטיסים, ועל זה דיברנו אתמול. מזה גלשנו לעיסוק במניין השנים, והשווינו את המניינים שלנו עם מניין השטרות. היום נראה עוד סוגיה אחת שקשורה למניין השטרות, ואז נחזור לעוד דוגמאות של ימי אדם. נזכיר קודם מה זה מניין השטרות, זה מניין השנים שהיו משתמשים בו בשטרות בבבל, ואמרנו אתמול שהמניין הזה מתחיל מהשנה שבה יוון תפסה את המלכות בעולם, שזה 380 שנה לפני החורבן, שזה אגב 3448 שנה לבריאת העולם, וראינו שאומנם יוון השתלטו על אילם כבר 6 שנים לפני זה, אבל זה היה רק על אילם, ההשתלטות הרצינית קרתה רק 380 שנה לפני החורבן. אז זה מניין השטרות שלפיו היהודים בבבל היו מונים את השנים. עכשיו צריך לשים לב שכמו שהיום כשאנחנו כותבים את מניין השנים לבריאת העולם, אנחנו לא כותבים שעכשיו שנת תש"ע לבריאת העולם, ולהבדיל מי שמונה לתאריך לועזי הוא לא כותב עכשיו שנת 2010 לדבר מסוים, אלא פשוט כותבים את מספר השנים. כנראה שאותו דבר היה גם אז, כשהם היו כותבים את מספר השנים על השטר, הם לא היו כותבים זה מספר השנים למלכות יוון, אלא פשוט כתבו את מספר השנים. ממילא עוד רגע נראה שאומנם באמת המסקנה היא שהם היו מונים למלכות יוון, אבל זה לא היה כל כך ברור, כי כיוון שהם לא כתבו למה הם עונים, אלא רק את מספר השנים, אולי הם עונים לאירוע אחר. לאיזה אירוע יכול להיות שהם עונים? יכול להיות שהם עונים ליציאת מצרים. איך יכול להיות שהם עונים ליציאת מצרים? הרי יציאת מצרים הייתה הרבה לפני מלכות יוון. זה יכול להיות כי יציאת מצרים הייתה בדיוק 1,000 שנה לפני מלכות יוון. ממילא, כמו שהיום, שזה שנת 5,000 תש"ע, בדרך כלל לא נזכיר את ה-5,000 אלא רק את התש"ע, ולהבדיל אותו דבר בתאריך לועזי, לא נאמר שמישהו נולד בשנת 1978, אלא רק נאמר 78. אז אולי כשכתוב 500 בשטר, הכוונה בכלל לא למלכות יוון, אלא 1,500 ליציאת מצרים, ופשוט כתבו רק את ה-500 ולא כתבו את ה-1,000. אז איזשהו ספק לגבי מניין השטרות בבבל, אולי זה בכלל ליציאת מצרים, אבל כמו שעוד רגע נראה, הגמרא תדחה את זה ותאמר שבבבל רק מנו למלכות יוון ולא ליציאת מצרים. עד כאן ההקדמה, עכשיו נראה את הסוגיה עצמה, כאמור זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם. הגמרא מספרת על מלווה שמוציא שטר הלוואה שכתוב עליו תאריך לעוד 6 שנים. כלומר, למשל, נניח שעכשיו אנחנו בשנת 500 למלכות יוון, ועל השטר כתוב שההלוואה נעשתה רק עוד 6 שנים, כלומר בשנת 506. איך אפשר להבין שטר כזה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להבין שזה שטר מאוחר. כלומר, המלווה היה איש טוב מאוד, והוא רצה לתת ללווה הרבה זמן לפרוע את החוב, אז אם הוא היה איש טוב בינוני, הוא פשוט היה כותב את תאריך הפירעון לעוד 6 שנים. אבל הוא היה ממש איש טוב, והוא גם כתב את תאריך ההלוואה רק לעוד 6 שנים, וזה עוזר ללווה בזה שכל הנכסים שהלווה ימכור באותם 6 שנים לא יהיו משועבדים לחוב, כי החוב הזה מתחיל רק עוד 6 שנים. זאת אפשרות אחת, שאותה אמרו רבנן לפני רבא, זאת אפשרות לא כל כך סבירה, כי קשה למצוא אנשים כאלה טובים. בכל אופן, אם באמת נלך לפי האפשרות הזאת, המלווה לא יכול לגבות מנכסים משועבדים של אותם 6 שנים. אפשרות שנייה, שאותה אמר רב נחמן, זה שלא מדובר פה בשטר מאוחר, אלא בשטר מהשנה הזאת. אז איך נסביר את זה שהסופר הוסיף 6 שנים? אומר רב נחמן, נסביר את זה בזה שמדובר פה בדיוק בפער של 6 שנים. והרי כמו שאמרנו, יוון כבשו את אילם 6 שנים לפני שהם תפסו את המלוכה בכל העולם, אז אמנם רוב הסופרים מונים את השנים רק 6 שנים אחרי השתלטות על אילם, אבל אולי הסופר הזה מונה את השנים כבר מההשתלטות על אילם, ולכן הסופר הוסיף למניין שלו עוד 6 שנים. זאת האפשרות השנייה, ורב נחמן חושב שהיא הרבה יותר סבירה מהאפשרות הראשונה שמדובר פה בשטר מאוחר. ממילא, אפילו שיש לנו כלל שהמוציא מחברו עליו הראייה, כאן, כיוון שלפי רב נחמן זאת אפשרות הרבה יותר סבירה, הוא ייתן למלווה לגבות את החוב שלו מנכסים משועבדים כבר מהשנה הזאת, ולא רק מעוד 6 שנים. זה דעת רב נחמן. עכשיו, מקשה עליו רב אחא בר יעקב. אני מסכים איתך שאם היה ברור לנו שמה שכתוב כאן זה מניין שטרות למלכות יוון, ואז ממילא יש לנו רק שתי אפשרויות, או שזה שטר מאוחר, או שהוא התכוון לכיבוש של אילם, אז אני גם כן הייתי הולך לפי האפשרות הראשונה שהכוונה לכיבוש של אילם. אבל, כמו שאמרנו בהקדמה, כאן הרי לא כתוב שזה מניין שטרות למלכות יוון. אז ממילא אולי הכוונה של המניין בכלל לא למלכות יוון, אלא ליציאת מצרים, שכמו שאמרנו מקודם, זה בדיוק 1,000 שנים לפני זה. ואם זה ליציאת מצרים וזה בכלל לא קשור ליוון, אז כבר אי אפשר להסביר את זה על ידי הפער של 6 שנים בין כיבוש אילם לשאר העולם, ואז זה מחזק דווקא את האפשרות הראשונה שמדובר פה בשטר מאוחר. אז כיוון שהמוצאים החברו עליו הראייה, ויש לי שני צדדים לומר שמדובר פה בשטר מאוחר, אני מעדיף את האפשרות הזאת, והמלווה לא יוכל לגבות מנכסים משועבדים מאותם 6 שנים. זאת הטענה של רב אחא בר יעקב, אבל אומר לו רב נחמן, זאת בכלל לא טענה. ברור לנו בלי שום ספק שמניין השטרות בבבל הוא למלכות יוון ולא ליציאת מצרים, לכן הטענה שלך בכלל לא מתחילה, והגמרא מספרת שגם רב אחא בר יעקב עצמו אחר כך מצא ברייתא, שגם כן אומרת שמניין השטרות הוא למלכות יוון ולא ליציאת מצרים, ורבינה גם הוכיח את זה מהמשניות בתחילת מסכת ראש השנה, שם יוצא שכל מניין שנים שמונים למלכים של גויים, מונים את זה מראש השנה, כלומר שהשנים מתחלפות בראש השנה. ממילא כיוון שהיה ברור שמניין השטרות מתחלף בראש השנה של כל שנה, אז ברור שכוונה היא למלכות יוון, ולא ליציאת מצרים, שאז המניין היה צריך להתחלף בכל שנה בניסן ולא בתשרי. בזה סיימנו את הסוגיה הראשונה להיום, אמרנו מה קורה כשיש שטר עם פער של 6 שנים. אפשרות אחת זה שזה שטר מאוחר, ואפשרות שנייה שזה 6 שנים של הפער בין הכיבוש של אילם לשאר העולם. רב נחמן הבין שהאפשרות השנייה יותר סבירה, ולכן המלווה יוכל לגבות מנכסים משועבדים מאותם 6 שנים. בזה הגענו לנקודותיים בערך באמצע עמוד א', ועכשיו הגמרא מחזירה אותנו למשנה בדף ח', ומסבירה עוד שתי דוגמאות של ימי אדם, שזה יום גינוסיה ויום הלידה של מלכיהם. אז יום הלידה זה ברור, אבל מה זה יום גינוסיה? אז על זה הגמרא מביאה שתי הצעות, ושתי הצעות קשות. הצעה אחת זה שזה יום ההמלכה של המלך, והצעה השנייה זה שזה יום הלידה. למה שתי הצעות קשות? יום הלידה זה לא יכול להיות, כי הרי אמרנו כבר שזה כתוב במפורש במשנה, וגם יום ההמלכה זה לא יכול להיות, כי יש ברייתא שמזכירה בנפרד גם את יום גינוסיה וגם את יום ההמלכה. אז הגמרא משפצת את שתי הבנות ואומרת זה לא יום הלידה או יום ההמלכה של המלך עצמו, אלא יום הלידה או יום ההמלכה של הבן של המלך. אבל גם על זה מקשה הגמרא, יום הלידה של הבן זה לא יכול להיות, כי יש ברייתא שאומרת במפורש גם את יום הלידה של הבן וגם את יום גינוסיה, ויום ההמלכה של הבן זה לא יכול להיות, כי אצל הרומאים המלוכה בכלל לא עוברת בירושה. דורשים את זה על מה שכתוב בעובדיה לגבי אדום, הנה קטון את עתיך בגויים, ובתוספות בעמוד ב' עולה לזה גם הסבר היסטורי, שהסנאט היה ממליך את הקיסר וזה לא היה עובר בירושה. אז כרגע אנחנו תקועים, עונה הגמרא, באמת כשכתוב גם יום ההמלכה וגם יום גינוסיה, אז יום גינוסיה זה ההמלכה של הבן, ומה שאמרנו לפני רגע שאצל הרומאים המלוכה לא הייתה עוברת בירושה, זה לא אומר שאי אפשר שהבן של המלך יהיה גם הוא מלך, אלא רק שזה לא עובר באופן אוטומטי בירושה, אלא המלך צריך לבקש מהסנאט שגם הבן שלו ימלוך, והגמרא מדגימה את זה מהקיסר אנטונינוס, שביקש שהבן שלו אסוורוס יהיה קיסר תחתיו, וזה יתקבל. עכשיו הגמרא מרחיבה קצת על הסיפור הזה ומספרת שאנטונינוס שאל את רבי יצא איך לבקש מהסנאט גם שהבן שלו ימלוך תחתיו, וגם שהעיר טבריה תוכר כעיר שהאזרחים שלהם רומאים והם לא יצטרכו שלם מס. אז רבי עשה לו איזשהו משל שנזכיר אותו עוד רגע, ובמשל הוא רמז לו שקודם כל יבקש שהבן שלו ימלוך תחתיו, ואז כשהבן יהיה קיסר שיגיד לבן שהוא יהפוך את טבריה לעיר שלא צריכה לשלם מס. וזה הגענו לשלוש שורות מתחתית עמוד א', סיימנו להסביר מה זה יום גינוסיה והדגמנו את זה מאנטונינוס והסווירוס הבן שלו. עכשיו כיוון שסיפרנו שאנטונינוס התייעץ בעניין הזה עם רבי, אז עכשיו מתחתית עמוד א' ולאורך כל עמוד ב', הגמרא נכנסת למאמר מוסגר ארוך ומספרת על היחסים המיוחדים שהיו בין אנטונינוס לרבי. אז קודם כל נספר מי זה אותו אנטונינוס, יש שתי דעות במפרשים, דעה אחת זה שזה מרקוס אורליוס אנטונינוס, ודעה השנייה זה שזה החותן שלו, הקיסר אנטונינוס פיוס, בכל אופן כאן נקרא לו רק אנטונינוס. בכל אופן לענייננו, כאמור בין אנטונינוס לרבי היו יחסים מאוד עמוקים, בשלב הראשון נראה שאנטונינוס מתייעץ עם רבי על כל מיני שאלות, בשלב השני נראה שזה היה עוד יותר עמוק מזה, רבי גם לימד אותו תורה וגם בסוף אמר שיש לו חלק לעולם הבא. אז כאמור נתחיל קודם עם שלושה סיפורים שבהם אנטונינוס התייעץ עם רבי. בשלושת הסיפורים רבי לא עונה לו במילים, כי הוא מפחד שמישהו ישמע ואיכשהו בסוף רבי יסתבך, לכן תמיד הוא היה עושה לו איזשהו משל ומזה אנטונינוס היה אמור להבין את התשובה, וכמו שעוד רגע נראה פעם אחת הוא באמת הבין תשובה לא נכונה וזה כמעט עלה לו בחיי הבת שלו. בכל אופן את הסיפור הראשון כבר ראינו, שאנטונינוס רצה שהבן שלו ימלוך ושטבריה תהיה פטורה ממס. נעיר שהוא רצה לפתור את טבריה בגלל שהוא אהב את תלמידי החכמים, או בגלל שגם רבי גר בטבריה באותו זמן. ואיך רבי רמז לו קודם כל להמליך את הבן שלו, הוא שם שני אנשים אחד על השני, והנמשל הוא שהאיש התחתון זה אנטונינוס, מי שמעליו זה הבן שלו כי הוא מולך על גביו, והוא נותן יונה לאיש העליון כי עם ישראל משולים ליונה, והוא אומר לו להפריח את היונה, כלומר שהעליון הוא זה שיפתור את אנשי טבריה ממס. זה הסיפור הראשון של ההתייעצות של אנטונינוס עם רבי. הסיפור השני זה שאנטונינוס אמר לרבי שחשובי רובי מתנכלים אליו ומצערים אותו, מן הסתם זה גם יכל להגיע בסוף להתנגשות, והוא התייעץ עם רבי מה לעשות. אז רבי כל פעם שהוא הגיע לגינה שלו היה עוקר צנון אחד מהרוגה, ואנטונינוס הבין מזה שרבי ייעץ לו לחסל אותם בשקט אחד אחד במקום לעשות מאומה גדולה ולחסל את כולם ביחד. הסיפור השלישי זה שלאנטונינוס הייתה בת שקראו לה גירה, ואותה גירה זינתה, ואנטונינוס שאל את רבי מה לעשות איתה, אבל גם כן הוא לא שאל אותו במפורש, בשביל שלא ידעו שהיא זינתה, אלא הוא רמז לרבי בזה שהוא שלח לו ירק שנקרא גרגירה, כלומר שגירה הבת שלו גר, נגררה אחרי החטא. אז רבי בתגובה שלח לו כוסברתא, כלומר כוסברה, כשהוא התכוון לרמוז לו לשני המינים שיש בתוך שם הירק, כוס וברתא. ברתא זה הבת שלו, והוא התכוון לומר לו שכוס, כלומר שיחסה על החטא של הבת שלו ולא יעשה עם זה כלום. זה מה שרבי התכוון לפי התוספות, אבל אנטונינוס טעה והבין שהוא התכוון כוס ברתא, כלומר תשחוט את הבת שלך, תהרוג אותה. אז אנטונינוס שלח לרבי בתגובה את הירק קרטי בשביל לרמוז לו שאם הוא יהרוג אותה אז לא יישאר לו זרע, כלומר הוא ייקרט. אז רבי, בשביל להבין למה הוא התכוון, הפעם הוא שלח לו חסה, כלומר, תחוס על הבת שלך. אז אלו היו שלושה סיפורים שבהם רבי התייעץ עם אנטונינוס. הסיפור הבא זה בשורה השביעית בעמוד ב', זה מספר על מה שאנטונינוס נתן לרבי. אנטונינוס היה שולח לרבי זהב כל יום, זה היה מוכבה בתוך שק של חיטה. ורבי אמר לו שהוא לא צריך כל כך הרבה, אז אנטונינוס אמר לו, תשמור את זה, לך תדע איזה מלך יהיה אחריי, וכמה מיסים היהודים יצטרכו לתת לו, אז שיהיה לך לכל צרה שלא תבוא. והסיפור הבא, שהוא השיא של הקשר ביניהם, הגמרא מספרת שהייתה מערה שהייתה מחברת בין הבית של אנטונינוס לבית של רבי. יש מפרשים שזה היה כשאנטונינוס ביקר בארץ ישראל, יש אומרים שזה היה כשרבי הגיע לרומא. בכל אופן, כל יום אנטונינוס היה עובר במערה הסודית הזאת לבית של רבי בשביל ללמוד איתו תורה. כשהוא היה עושה את זה, הוא היה לוקח איתו שני אנשים שילוו אותו במערה, אבל אחר כך הוא היה צריך להרוג אותם בשביל שהם לא יגלו לאף אחד. תוספות מסביר שהוא לקח אנשים שממילא היו חייבים איתה, ועוד דבר בשביל שלא יגלו אותו, הוא אמר לרבי שאף פעם לא יהיה איתו איש בבית כשהוא בא אליו ללמוד תורה. עכשיו, הגמרא מספרת שיום אחד רבי עבר על מה שהוא אמר לו, וכשהוא הגיע לבית של רבי, הוא ראה שרבי חנינא בר חמא נמצא שם. אז אנטונינוס שאל אותו, הרי אמרתי לך שאף אחד לא יהיה פה. אז אמר לו, רבי, זה לא בן אדם, זה מלאך. לא ברור אם רבי התכוון לנסות לעבוד על אנטונינוס שהוא באמת מלאך, או שהוא רק התכוון שהוא בדרגה כזאת שאין לך מה לחשוש ממנו. בכל אופן, אנטונינוס רצה לבחון את רבי חנינא, אז הוא אמר לו, לך החוצה ותקרא לי לעבד שיושן על הפתח. עכשיו, כמו שאמרנו, אנטונינוס הרי הרג כבר את העבד הזה, אז בעצם הוא רצה לראות האם רבי חנינא יכול להחיות מתים. אז רבי חנינא יצא החוצה וראה שהעבד הזה באמת כבר מת, אז הוא התלבט מה לעשות. הוא לא יכול לחזור פנימה בידיים ריקות, כי הרי יש כלל שלא משיבים על הכלכלה. כלומר, אם שלחו אותך לעשות משהו ואתה לא יכול לעשות את זה, אל תלך אתה ותגיד שאתה לא יכול, אלא תשלח מישהו אחר. וכאן הרי לא היה לו את מי לשלוח, אז מצד אחד הוא לא יכול להיכנס פנימה, מצד שני אם הוא פשוט ילך הביתה זה לא כבוד למלך, לכן בלית ברירה הוא ביקש רחמים מהשם, והשם החיה את אותו עבד, ואז הוא נכנס עם העבד פנימה, ואז אנטונינוס ראה שהוא באמת בדרגה גבוהה, אבל הוא בכל זאת ביקש מרבי, בבקשה שלא יהיה פה אף אחד למרות זאת. עכשיו, כשאנטונינוס היה מגיע לרבי, הוא גם היה לומד את התורה, כך לפי הראשונים, והוא גם היה משמש את רבי, כלומר, מאכיל אותו ומשקה אותו, והוא אפילו רצה שרבי ידרוך עליו בשביל לעלות למיטה שלו. אבל על זה רבי אמר, זה כבר מוגזם, זה לא מכובד בשביל מלך, אבל אנטונינוס אמר לו, זה הכבוד שלי, הלוואי שאני אזכה להיות מצא תחתיך גם לעולם הבא. עכשיו, למה אנטונינוס עשה את זה? אז הסבר אחד יוצא ממה שאמרנו עכשיו, בשביל לזכות לעשות את זה גם בעולם הבא. הסבר נוסף שכתוב בספר תורת חיים שהוא רוצה לקיים בזה את הנבואה של ורב יעבוד צעיר. אז כך אנטונינוס נהג, והוא שאל את רבי האם יש לי חלק לעולם הבא, ורבי אמר לו שכן. אז אנטונינוס הקשה עליו שתי קושיות, קושייה אחת הרי כתוב בעובדיה ולא יהיה שריד לבית עשיו. אז רבי אמר לו, הרי לא כתוב שם כל אדום, אלא רק בית עשיו, כלומר רק מי שנוהג כמעשה עשיו, ואתה הרי לא. אבל אנטונינוס הקשה קושייה נוספת מיחזקאל, כתוב שמה, כלומר בגנום, אדום, מלאכיה וכל נשיאה. אז הנה כאן כתוב אדום ולא עשיו, אז לכאורה זה כל המלאכים של אדום. ענה לו רבי, תדייק בפסוק, לגבי נשיאיה באמת כתוב כל נשיאיה, אבל לגבי מלאכיה לא כתוב כל, כי באמת לך כן יהיה חלק לעולם הבא. עכשיו רבי המשיך ודייק שדבר נוסף שלא כתוב בפסוק זה שרי אדום, כלומר שלשרים של רומי יכול להיות חלק לעולם הבא, והברייתא מדגימה את זה משר שנקרא לאחר מעשה קטיע בר שלום. למה לאותו קטיע יש חלק לעולם הבא? כי היה כשר אחד שרצה להרוג את כל היהודים, וקטיע אמר לו שלא כדאי לו משתי סיבות. סיבה אחת זה שהוא פשוט לא יצליח, כי הם מפוזרים בכל האומות, והגמרא גם מוסיפה על זה דרשה, כתוב בזכריה כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, אז קטיע רק אמר שהם מפוזרים בארבע רוחות השמיים, ולגמרא דורשת שגם עם ישראל הוא כמו הרוח שאי אפשר לעולם בלעדיו. הדבר השני שקטיע אמר לקיסר זה שזה לא מכובד שדווקא למלכות שלך יקראו מלכות קטועה, כי אתה קטעת, כלומר חיסלת, חלק גדול מהאוכלוסייה. ענה לו הקיסר, אתה צודק, טענות טובות, אני באמת לא יהרוג את היהודים, אבל יש לנו כלל שמי שמנצח את הקיסר בוויכוח צריך להרוג אותו על ידי זה שקוברים אותו חי בתוך חדר של אפר, ורגע לפני שעשו לו את זה אמרה לו אישה אחת, לפחות תמול שכך יהיה לך כביכול את דמי המכס בשביל להיכנס לעולם הבא, וקטיע במתמל את עצמו ואמר שנכסים שלו מחולקים חצי לרבי עקיבא וחצי לחברה, דבריו של רבי עקיבא, ואז יצתה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום מזומן לחיי העולם הבא, ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים. ושתי שורות מתחתית עמוד ב', הגמרא חוזרת לרגל אנטונינוס ומספרת שכשהוא נפטר, רבי אמר נתפרדה החבילה, ורשי מסביר שהכוונה בחבילה זה אהבה נפשית שהייתה בינינו. ובמאמר מוסגר, בשורה הראשונה בעמוד הבא, הגמרא מספרת על אונקלוס, יש מחלוקת במפרשים האם הכוונה למי שכתב ותרגום אונקלוס, לפי הגרא הוא היה אחיין של אנטונינוס, ואז מובן למה זה מובן דווקא כאן. בכל אופן, הגמרא מספרת כאן שאונקלוס התגייר, והקיסר שלח אליו שלוש קבוצות של חיילים אחד אחרי השני בשביל להביא אותו אליו, ואפילו שהוא הזהיר אותם לא להיכנס איתו לשום שיחה, אונקלוס הצליח לגייר אותם בזה שהוא הראה להם כמה השם אוהב את עם ישראל, בזה שהשם הלך לפני עם ישראל בעמוד האש, ובזה שהשם שומר על הבתים שלהם מבחוץ. ולסיום, הגמרא שוב חוזרת לרבי ואנטונינוס ומביאה את רב יהודה בשם רב, שאומר ששניהם היו אנשים מאוד גדולים ועשירים, וכסימן לזה הוא מראה שהיה להם ירקות משובחים שגם מועילים לגוף בכל עונות השנה, כמו חזרת, קישוט וצנון. הוא דורש את זה מהפסוק שני גויים בביטנך, שני גאים בביטנך, כלומר גאים, גדולים ועשירים. ואגב, הגמרא אומרת שהקישוט מועיל לגוף דווקא כשהוא קטן ולא כשהוא גדול, ובזה סיימנו, הגענו לנקודתיים בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד הבא. נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה למדנית, מה קורה עם שטר שכתוב בדיוק לעוד שש שנים. רבנן שלפני רב רצו לומר שזה שטר מאוחר, ורב נחמן אמר שיותר סביר שזה שטר רגיל, אלא שהסופר הזה מנע את מניין השטרות לא לפי השליטה של יוון בכל העולם, אלא משש שנים לפני זה, כשיוון ניצחו את אילם. אגב, זה ראינו שברור לנו שמניין השטרות זה למלכות יוון, ולא לאלף שנים לפני זה ליציאת מצרים. הסוגיה השנייה זה יום גינוסאיה, עסקנו שכוונה ליום המלכה של הבן של המלך, ואפילו שברומי המלוכה לא עברה בירושה, אם המלך ביקש אז יכלו כן למנות את הבן שלו למלך. הסוגיה השלישית זה לגבי הקשר בין רבי לאנטונינוס. בהתחלה ראינו שלוש עצות שרבי נתן לאנטונינוס ברמז, אחר כך ראינו שאנטונינוס שלח לרבי הרבה זהב גם בשביל העתיד, ואחר כך ראינו שאנטונינוס היה בא לרבי בשביל ללמוד אצלו תורה ובשביל לשמש אותו, וכך הוא ישמש אותו גם בעולם הבא. ורבי אמר לו שיש לו חלק לעולם הבא אפילו שהוא מלך רומאי, וראינו שגם יש שר רומאי שיש לו חלק לעולם הבא. ראינו שהייתה אהבה נפשית בין השניים וששניהם היו מאוד עשירים, ואגב זה גם דיברנו על אונקלוס ולקטיע בר שלום. כל טוב.